אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הקדוש גבורות השם בפרק סמך אם אני לא טועה. מה? היום כף בית, כמובן, כן, כף בית בתמוז, כמובן, רק עשי לבחון. כן, אם יש תשומת לב, כן. בבקשה, מה רצית? בכף א' הייתה התקפה על תיר עצמי אם אתה לא טועה. כן, יכול להיות, כן, כן. זה נכון. טוב, בכל קהל קדוש אנחנו בפרק סמך. השאלה היא באיזה עמוד בדיוק? בעמוד רש סמך ה. רש סמך, מה? רש סמך היי. רגע, או שאני טועה? כן, כן, רש סמך היי. מה אני לא טועה? בעמודה השמאלית. ועוד יש לפרש, כן? דיבור המתחיל ועוד יש לפרש. מישהו יש לו הערה, אומרים שזה לא שם? הזדמנות האחרונה לתקן? לא, בסדר. ועוד יש לפרש לפי פשוטו. כלומר, אנחנו עסוקים כאן בחלק של ההגדה של רבן גמליאל. אומר, כל מי שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו, ואלו הן פסח, מצה ומרור. ואנחנו רוצים לברר מה זה היחס הזה בין פסח למצה ומרור. המהר"ל העריך הרבה להסביר שהפסח מורה על האחדות, המצה על החירות והמרור על השיעבוד. אז מה זה בא ללמד? זה בא ללמד שמכוח האחדות, דהיינו הפסח, אנחנו מבינים את האחדות שבין החירות לשיעבוד. שלא שתי רשויות חלילה, אחת שיעבדה ואחת שחררה, אלא יש פה שני הפכים על ידי נושא אחד, בניגוד לתפיסה האריסטוטלית שאומרת שלא ייתכנו שני הפכים בנושא אחד. המהר"ל אומר, אדרבה, אם יש נושא אחד אז לא, יש לו שני הפכים, ולכן אם יש קורבן פסח חייב להיות איתו מצה ומאור. כן, בבקשה אדוני. זו השאלה, לא יצא ידי חובת מה אתה שואל? זהו, זו שאלה, האם הוא לא יצא ידי חובת אגדה? או שמה לא יצא ידי חובת פסח? כן, כן. לא, בפשוט הכוונה לא יצא ידי חובת אגדה. כן. יש אומרים שלא יצא ידי חובת הלל, ההודעה. אבל בפשוט הכוונה שלא יצא ידי חובת... מה? מה זה חובת היום? מה זה? מה אמור להיות באותו יום? אה, אתה אומר שכל המצוות כולן, הוא לא קיים מצוות ארבע כוסות גם לפי דבריך. קצת קשה לומר את זה, כי הרי זה מה שחכם יוסף חיים אומר, שהרי הוא עשה את המצוות האלה, אלא הכוונה שיש לו חובת הגדה. כן? והגדה כוללת את ההבנה של פסח, מצה ומרור. כן.
מדבר פה על שני הפכים, יש שתי דעות. עכשיו אני יודע שאנחנו כולנו הגענו לפה אחרי 70 שנה והיו לנו שני... כל אחד גדל בסביבה שלו, והיו כאלה עם ארבע הפכים והיו כאלה... רגע. והגענו היום, ואני חושב שאחרי 70 שנה, ברוך השם, נראה שמגיעים כבר לממש שני הפכים. חד וחלק, כל השנים אמרנו, איך זה כל כך הרבה מפלגות? איך זה כל כך? היום אני חושב שהמצב הוא ימין, שמאל,
יכול להיות, כן, אבל אתה יודע שיש תמיד גלגולים שונים של שני הפכים. היום זה ימין ושמאל, פעם אחרי זה משהו אחר. טוב, ועוד יש לפרש לפי פשוטו. עכשיו אנחנו ניגשים לגופו של עניין. ועוד יש לפרש לפי פשוטו, כי הגאולה להוציא אותה ממצרים היה בחוזק, כמו שכתוב בכל מקום אצל יציאת מצרים, חוזק הפעולה, כי בחוזק יד הוציא אנו ממצרים, וכל דבר שהוא פועל בחוזק פועל במהירות לפי חוזק פעולתו. ולפיכך כתיב, זכור את היום, אני חושב שכבר למדנו את זה. כן, למדנו את כל הדבר הזה. אז אנחנו עוברים לעמוד רש סמכוו. בעמודה השמאלית, דיבור המתחיל אומנם. כן, אומנם מצוות ארבע כוסות. חכמים תקנו אותם, מה שאין כן פסח מצה ומרור, שזה התורה צוותה, נכון? יש בתורה מצווה לאכול את הפסח, לאכול מצה, לאכול מרור. אבל ארבע כוסות זה תקנת חכמים. כי כאשר הייתה אכילה, אכילה של מצווה, ואין זה אכילה כמו שישאר אכילה, רק אכילה זאת אכילת מצווה. והשתייה היא מתייחסת אל האכילה, שאין אכילה בלא שתייה. ולפיכך כמו שהאכילה היא מצווה עליונה, השתייה מדמה לזה שתהיה של מצווה ולא תהיה כמו שאר שתייה. כי אדם לא אוכל בלי לשתות. אז אם כבר יש מצווה לאכול, חכמים רואים לעצמם חובה להפוך את השתייה גם כן למצווה. אתה יכול לאכול בלי לשתות? לא, אי אפשר. כמויות קטנות אפשר. אבל אדם לא אוכל סעודה שלמה, בלי קצת שתייה, או לפני, או אחרי, או בתוך. מיוחד מצא, מצא זה מייבש. אדם חייב לשתות.
אצל הספרדים, סליחה, יש הרגל או אצל... יש הרגל לא לשתות בזמן האוכל.
אני לא אמרתי חייבים לשתות בזמן האוכל. אבל אפשר לשתות לפני, אפשר לשתות אחרי. כן, ברור. זאת אומרת שהשתייה היא מתלווה תמיד אל האכילה. ולכן, אם התורה נתנה את הבסיס, אכילה של מצווה, היא רמזה לחכמים מה הם צריכים לעשות. לעשות שתייה של מצווה. מה? מה? יש דעה שארבע כוסות זה דאורייתא, אבל זה דעה נדירה. כן? כלומר, הדעה המרכזית, המיינסטרים של הדעות, זה שזה דרבנן. כן?
שתייה בזמן האוכל מביאה תנחת רוח, שאז אתה מגיע
לאכילה לא בברנד. עכשיו זה כלל גדול בתקנות חכמים, שתקנות חכמים הם ביטוי להזמנה של התורה. משל למה הדבר דומה? לאדריכל שבנה בית ובאמצע התקרה הוא שם איזה כיפה, ובאמצע הכיפה חיבור לחשמל. נו, מה כל אחד מבין שצריך לעשות? צריך לשים שם נברשת. אבל זה לא התפקיד של האדריכל לצייר אותה, או אפילו לעשות אותה. אז אותו דבר, גם התורה נתנה את הסטרוקטורה הבסיסית, מוזמנים החכמים לשים נברשת, חלון, וילונות, שולחנות, ריהוט וכו'. מתלה לבעל הבית, וגם מתלה לאורחים. כן? במעבר במיוחד, זה מעבר המתלה. כן? טוב. לא, זה ממש לא פשוט. זה חלק מהתפיסה שלו של מה זה גזירות חכמים. בספר בר הגולה הוא דן בטענות שיש נגד החכמים. אחת הטענות זה שהם הוסיפו דברים שלא כתובים בתורה. כן, אז הוא אומר, עד רבה, הדברים שהחכמים הוסיפו, אם אתה קורא בתורה, אתה מבין שהתורה רוצה שהם יתקנו אותם. זה מה שהוא אומר. זה על פי העיקרון הזה. לא, זה שאין אכילה בלי שתייה אני מבין, אבל אז הייתה יכול לקיים אכילה של מצווה ושתייה של רשות. ואז היה הפרש בין האכילה לשתייה. לכן חכמים רצו שגם השתייה תהיה מצווה כדי להשוות אותה לאכילה. ובמדרש אמרו, ארבע כוסות נגד ארבע לשונות של גאולה. מובא גם ברשי ורשבם בפרק הרבה פסחים. דכתיב, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים וגומר. כן, איך כתוב שמה? לכן אמור לבני ישראל אני השם, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, וגאלתי אתכם מעבודתם, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשבטים גדולים, ולקחתי אתכם לעם. זאת אומרת, יש פה ארבע לשונות. והנה פירוש, אלו ארבע לשונות. מה הבעיה? אתה רוצה להעיר משהו על והבאתי? והבאתי זה לא לשון גאולה. זה כבר המימוש. והנה, פירוש, אלו ארבע לשונות, יש להם פנים רבים. וכבר פירשנו למעלה אלו ארבע לשונות, וכולם הם דברים ברורים, ולאיש החכם אשר נתן השם בו חוכמה ודעת, ידע כי משורש אחד יצאו הפירושים. ומה שבארנו באלו ארבע לשונות, כי מפני שנגזר על זרע אברהם שלושה דברים. כן, זה גם בהתחלה של נצח ישראל. אמר על דן, מה הגדרה של גלות? זאת אומרת, אנחנו בגלות. מה זה גלות? גלות, אומר המהר"ל, זה שלושה דברים. שאנחנו מחוץ למקום שלנו, כלומר, לא בארץ ישראל. הדבר השני, שאנחנו מפוזרים. והדבר השלישי, שאנחנו משועבדים. זה הגדרה של גלות. לא, זה לא קשור. זאת אומרת, זה שאנחנו לא דתיים, בכלל לא קשור לנושא. זה לא נקרא גלות. זה מעניין מה שאתה הערת. זאת אומרת, שהגלות היא פוליטית, סוציולוגית, גיאוגרפית, בלבד. היא לא קשורה כלל, מבחינת הגדרתה, אני מתכוון, לתוכן הרוחני שמתלווה לזה. ברור שבעקבות הגלות יש השלכות רוחניות, אבל לא זה מה שמגדיר את הגלות כגלות. יפה, יפה, אתה צודק, זה בדיוק זה. מה זה שמיטה וסוכה שהם גלות? שאני יוצא מחוץ למקום. נכון, אבל זה אחד מהמרכיבים. אחד משלושת המרכיבים של הגלות יש בשמיטה ובסוכה. זה מה שאני יוצא מן המקום, מפוזר ומשועבד, זה הגלות האולטימטיבית. יוצא לפי זה, מהי גאולה? ביטולם של שלושת אלה. שאנחנו במקומנו מכונסים ועצמאים. זה הגדרה של גאולה. מה עם התוכן הרוחני? לא קשור. התוכן הרוחני בא בעקבות זה, אבל הוא לא חלק מהגדרת הגאולה. כן, בבקשה, אדוני.
גאולה שלמה?
לא, זה לא קשור לגאולה שלמה.
לא, אני שואל, אם גאולה שלמה,
זה מדרגה יותר גבוהה? לא, ודאי שגאולה שלמה זה מדרגה יותר גבוהה, אבל מה זה גאולה שלמה?
בית המקדש.
מה? בית המקדש זה ביטוי לעצמאות, כן, ברור. עכשיו, האם בבית המקדש הזה מתנהגים כראוי למקדש או לא? זה לא נאמר בהגדרה.
השאלה
שלי, כן. בית המקדש, ביתו בלעדיו, עדיין עכשיו... בוודאי. להיגאל, לפי המערה לא כלל בגאולה כאן את המקדש. שמת לב?
שבית המקדש...
או בהגדרה של גלות.
כן. המקדש יקום בגאולה שלמה, זאת תהיה מדרגה שונה, לא כמו...
בוודאי, בוודאי. זה שיש לנו מקדש זה לא סתם. כן? ברוך השם, כשיהיה לנו מקדש, אינשאללה במהרה בימינו, דברים ישתנו. מה צריך לעשות כדי לבנות את בית המקדש? לבנות. מה? לרצות. כן, אבל לרצות. אבל לרצות מה לעשות? לבנות. לרצות לבנות. כן? ברור? אם אתה לבד תרצה, זה לא יעזור. צריך שהממשלה תרצה. כן. אבל זה יש שתרצות. בדיוק. אגב, יוצא לפי זה שהמשפט המפורסם, ככל שנקפיד יותר בהלכות תולעים ובהלכות לשון הרע ובהלכות שבת, זה יקרב את הגאולה, זה משפט אבסורדי. בגלל שדווקא המשפטים כאלה הם המרחיקים את הגאולה. וזאת למה? כי אתה אומר, נגיד ככה, אתה רואה מישהו שהוא זקוק לכדור נגד כאב ראש. ואתה אומר, ככל שאני אצבע את החדר יותר, כך הוא יבריא יותר. זה לא קשור לעניין, הוא צריך כדור. ואתה עכשיו הולך וצובע את הקיר. זה רבה, זה מרחיק אותך מלטפל בו.
זה חוסר טכני במעשה.
זה אי הבנה של המעשה הנכון. זאת אומרת, שאם אתה אומר, אני אניח תפילין של רבנו תם, ועל ידי זה ייבנה את המקדש, אתה בעצם מתרחק מן הכוונה. אתה עושה מלט במקדש, תביא מלט.
למה זה קונה אנשים?
מה? למה זה קונה את האנשים? כי האנשים לא רוצים להיגאל. ולכן הם בונים לעצמם ציור של הגאולה שהוא ציור אקסטטי מיסטי. זה התחק, ודאי, ודאי, ודאי. צריך משהו, להתעסק בו. כן. זה מצוין, אני בעד שיניחו של רבנו תם, ואני מסכים שיקפידו בלכות לשון הרע. כל זה דברים נפלאים, זה כדי להיות צדיקים. זה לא בשביל לבנות בית המקדש, זה בשביל להיות צדיקים. צדיקים זה חשוב להיות. כן?
זה כמו אצל הילדות, לטפס על קיר עם זיזים.
לטפס על קיר עם זיזים.
זיזים, אבל שיהיה חבל ביטחון. לא כולם יגיעו למעלה. רק מי שיתעקש.
סנפלינג וכל השאר.
בדיוק.
טוב.
נו. אבל אם אני מחוץ למקומי, אני כבר משועבד, אני כבר
מחוץ. לא, לא, לא. אתה יכול להיות מחוץ למקומך ולא משועבד. למשל, אתה יכול להקים ממלכה יהודית בחוץ לארץ.
אבל עדיין אני לא נסות דחת איזה.
לא, לא. אתה יכול לעשות ממלכה יהודית. כן, זה דוגמה, זה כבר חצי גלות. זה כבר לא גלות שלמה, אבל זה גלות עדיין. אם אתה מקים מדינה יהודית מחוץ לארץ ישראל, אז יש לך עצמאות, אבל לא במקומך. נכון? זה חצי גלות, שליש גלות. מה של? מכונסים. הכוונה שאנחנו באותו מקום.
כן, זה אני מבין, אבל מכונה
כמותית. זאת אומרת שאפשר להיפגש אחד עם השני.
עם ישראל מפוזר עכשיו
עדיין. עם ישראל... עם ישראל... למה? עם ישראל נמצא... ממג'ד אל שמס ועד אילת, מכונס היטב, מה הבעיה? זה בכלל לא משנה. כלל ישראל זה יושבי הארץ. ברגע שיש לך קבוצה של יהודים שהם עצמאים בארץ ישראל, כל ישראל כבר נגלו. והראיה שאנחנו אומרים הלל בחנוכה, והרי אין אומרים הלל אלא על נס של כלל ישראל, והרי רוב ישראל בימי הנס של חנוכה היו בחוץ לארץ. עדיין זה כלל ישראל, כן. זה גמרא בהוריות, כן. מה אתה אומר? אם ישראל שומרים שני שבתות מיד נגלים. אז זה ממש נכון. כן? אז צריך להבין מה זה שני שבתות. שני שבתות, כוונה שיש התאמה. הרי מה זה שני השבתות? יש שבת של מטה, יש שבת של מעלה. כן, כלומר, אם אתה עושה למטה מה שמתאים למה שלמעלה, אז אתה בהרמוניה פנימית. זה הכוונה. לשמור פה שתי שבתות, מה זה מגיה? זה טריקים, זה לא עובד כך. כן? מספרים שהייתה איזה עיירה ששם היה בעל חנות אחד שהוא היה פותח בשבת וכולם דיברו איתו, אמרו לו בגללך המשיח לא בא וכו'. עד שיום אחד אמרו, טוב, אין ברירה, כולנו נחלל שבת. ואז המשיח יבוא, ואז באותה שבת הוא סגר. נכון. אתה אומר, יש הלכות, אני חוזר על שאלתך. אתה שואל, יש הלכות שנוגעות לזה שמתקיימות רק כשרוב ישראל בארץ. שמעת נכון. ולכן, איך אני אומר שזה לא משנה כמה יהודים יש בחוץ לארץ? תשובה, תלוי לאיזה עניין. יש עניינים שבהם אנחנו מחשיבים את כלל ישראל כיושבי הארץ. דוגמה. פער העלם דבר של ציבור. מה זה פער העלם דבר של ציבור? הסנהדרין הורתה בטעות לעשות עבירה. כן? למשל, התירו אכילת חלב. והדבר הזה פשט ברובם. צריך לעשות קורבן. הנקרא פער העלם דבר של ציבור. אמת או לא? עכשיו, איך מחשבים מה זה רובם? אז הגמרא במסכת הוריות אומרת שזה כל מי שנמצא בארץ ישראל זה נקרא הרוב. או למשל לגבי קביעת לוח השנה. מי קובע? איזה חכמים? היושבים בארץ ישראל. אומר הרמב״ם אפילו היו 10 אנשים בלבד. בסדר? כל עם ישראל בגלות, עם ישראל בלבד. יושבי ארץ ישראל. מתי קובעים? איפה שכתוב קהל, הולכים לפי ארץ ישראל. אבל כשכתוב ביובל, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, אז מכאן עמוק שכל יושביה עליה. וכל, הכוונה, הרוב. כן. זה, אז על פי דרשת הפסוקים. לפי זה קובעים. היום, כן. היום אנחנו ממש בדרך, תוך 10 שנים, זהו. הכל מתהפך. רוב עם ישראל פה בארץ.
10 שנים?
פחות מזה אפילו. עכשיו, מה זה אומר? מה?
תלוי גם
בהתבוללות. כן. אלא אם כן, פתאום הרבה אנשים פתאום יתחילו לחזור ליהדותם, ואז יש לך בעיה עוד פעם. אבל לא, זה רוב ישראל בארץ עוד מעט, כן? אוטוטו. עכשיו יש איזה כמה השלכות הלכתיות. האם היובל ישוב? לא כל כך פשוט שהיובל יכול לשוב במצב כזה, כי צריך כל השבטים במקומותיהם. אז זה לא כל כך פשוט. אבל מה יחזור? הנבואה. אינשאללה. כי הנבואה היא תלויה בזה שעם ישראל בארץ. כן. נו, אז איי איי איי, נכון. כבוד הרב, שליטה, לא, אני זה שרקי. מדוע חזון הגאולה, שהוא ביסודו לאומי, הפך לרעיון דתי במובן הלא מחמיא של המובן, דהיינו מעשים פרטיים מנותקים מיסוד הכלל? טוב, אני יכול לענות לך במילה אחת. גלות. כן? הגלות הרגילה אותנו לתפקד בתור דת. ולכן כל העשייה הדתית היא קשורה בתודעה של הדתיים לגאולה. זה לא לגמרי מחוסר משמעות, אגב. יש לזה היגיון. זה כתוב ביחזקאל, ואת רוחי אתן בקרבכם. נכון? כתוב. טוב. בואו נמשיך את העניין. אנחנו כן בעמוד רש, סמך זין. אז ארבע, והנה, פירוש אילו 4 לשונות, יש להם פנים רבים. וכבר פירשנו למעלה אילו 4 לשונות וכולם, הם דברים ברורים מול איש החכם, אשר נתן השם בו חוכמה ודעת, ידע כי משורש אחד יצאו הפירושים. ומה שבארנו באלו 4 לשונות, כי מפני שנגזר על זרע אברהם 3 דברים, כי גר יהיה זרעך, ועבדנו בינו אותם 400 שנה, הזכיר בהם 3 דברים, גירות, עבודה ועינוי, והם 3 דברים, מה אחד יותר קשה מן השני? וזה כי הגירות בתוך ארץ נוכריה ואין להם כוח, והם כפופים תחת אחרים, כמו הגר שיד אחר עליו, ומכל מקום אין משועבד לאחר. והעבדום הוא יותר מזה, שהוא משעבד בו. ומכל מקום השעבוד הזה, כמו כמה עבדים משועבדים לאדוניהם, ואין דבר זה יוצא מנהגו של עולם, שכמה עבדים יש. אבל העינוי הוא דבר יותר מכשיעור, שאין האדון מענה את עבדו, אבל הוא משעבד בו. ואין מענה אותו. ולפיכך ועינו אותו, הוא יותר. וכאשר, כלומר, לפי המהר"ל כאן, זה לא בדיוק כמו שהוא כתב בנצח ישראל, אבל מה שהוא כותב כאן, אם כן, יש 3 מרכיבים לגלות, גירות, עבדות, עינוי. וכאשר בא לגאול אותה, מתחיל באחרון. והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. זה נגד העינוי, שהיו משעבדים בהם יותר מדי, וזה מתחת סבלות מצרים. ואמר, והצלתי אתכם מעבודתם. אגב, זה מעניין שככה זה התחיל גם לפני 200 שנה, האמנציפציה. הפסיקו את העינוי. ואמר, והצלתי אתכם מעבודת. הגויים הפסיקו לענות אותנו לפני 200 שנה. זה לא שהם לא חזרו. מה? מה, העינוי? לא, לא חזר. בשואה היה קצת, כן, בשואה. ואמר, ובפוגרומים, פטליורה ועוד כל מיני כאלה. ואמר, והצלתי אתכם מעבודתם, וזהו הוצאה מן העבודה. ואחר שהציל אותה מן העבודה, אמר, וגאלתי אתכם. זהו נגד הגירות, שהיו תחת ידי אחר, בארץ אחרת. ואין זה עבודה ושעבוד, רק שהם תחת ידי אחר. ועל זה אמר, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה. כלומר, הביטוי גאולה הוא העצמאות המדינית. ברגע שאתה לא תחת השלטון של מישהו אחר, אתה בגאולה. ואחר כל זה שגאל אותם, אין זה רק הוצאה מרשות מצרים. אבל חסר עדיין להם החיבור בקדוש ברוך הוא. ועל זה אמר, ולקחתי אתכם, לי לעם שתהיו לי. כך פירשנו ארבע לשונות של גאולה. ועוד פירשנו, כי כאשר ישראל היו במצרים, היו משועבדים בכל צד, ובכל חלקיהם היו משועבדים. וזהו, כי כל דבר הוא מורכב מן חלקיו. וחלקיו של אדם הוא הגוף והנפש, והשלישי הוא הדבר הנעשה מחיבור שניהם. כמו הבית, שהוא מורכב מחלקיו, ומעצים ואבנים שהם חלקיו, ועצם צורת הבית הוא שלישי. זה הרחבה של המושג חומר וצורה. כן? לפי אריסטו, כל דבר יש לו חומר וצורה. אז גם פה, לפי המערב, החומר יכול להיות מורכב בעצמו. כן? יש עצים ואבנים, והצורה זה צורת הבית. אמנם דבר זה בפרטים שכל אחד ואחד יש בו שלושה דברים. אמנם כלל האומה הישראלית יש בהם עניין רביעי, והוא חיבור הכלל ביחד, כי יש בכלל מה שאין בפרט. ומפני שהיו ישראל בשעבוד מצרים מצד חלק האחד הוא הגוף, על זה אמר הכתוב, והוצאתי אתכם מתחת צבאות מצרים שהם נגד חלק הגוף. כי שעבוד של גוף הוא המסע. ולפיכך החמור שהוא בעל חומר וגוף הוא נושא מסע וסבל. כי כאשר הגוף חזק הוא נושא מסע גדול. וכאשר הנפש קל וזריז התנועה הוא מוכן להיות זריז ומהיר בעבודה. ותמצא בהמה כמו החמור, שהוא בעל איברים חזקים, נושא מסע כבד, אבל אינו מהיר בתנועה. ותמצא מישהו ממהר בתנועה מאוד, אבל הוא יוכל לסבול מסע גדול. מזה תדע, כי מסע גדול שייך לגוף ומהירות התנועה לנפש. והיו משעבדים בישראל בשניהם, במסע גדול מאוד, שהוא מלאכת עתית, והיו צריכים למהר מלאכתם. וכנגד שעבוד הגוף יאמר, והוצאתי אתכם מתחת צבאות מצרים. וכנגד שעבוד הנפש אמר, והצאתי אתכם מעבודתם. כי היה קושי העבודה, אם מצד איכות העבודה ומצד כמות העבודה, ואיכות העבודה מתייחס לגוף וכמות העבודה לנפש, שהיו צריכים למהר במלאכת העבודה, והמהירות שייך אל הנפש שבו התנועה. אמנם וגלתי אתכם מול הצורה העצמית, שהוא השלישי, שאין ראוי שתהיה הצורה ברשות אחר, אבל ראוי שתהיה עומדת ברשות עצמה, כי אין עצם נשמח לאחר, רק עומד בעצמו, והצורה היא עצם. וכנגד זה אמר, וגאלתי אתכם, שתהיו עומדים ברשות עצמכם. ודבר זה יתבר למעלה, אצל מה שמו וגומר. וכנגד הכלל, אמר, וייתם לי לעם. כלומר, שאני מחבר אתכם לעם, במה שתהיו לי לעם. וכבר יתבהר זה למעלה, בריחות במקומו. כלומר, יש דינמיקה מיוחדת לכלל, שהיא שונה מהדינמיקה של הפרט. לגבי פרט זקוק רק לשלוש גאולות, והכלל זקוק לארבעה. וכנגד זה אמרו זעל, שבזכות ארבעה דברים נגלו ישראל. כמו שנדבר היטב בעריכות, והוא דבר מבואר מאוד, הרי לך ארבע לשונות של גאולה, וגם זה הפירוש הוא ברור. הרעיון הזה שלכלל יש דינמיקה משלו, הרב קוקי העריך בזה הרבה בתשובה הלכתית, שבספר משפט כהן. משפט כהן של הרב קוק, זה תשובה, אני חושב זה בעמוד שין למד זין אם אני לא טועה. אם אני לא טועה, אז זה שם. ואם אני טועה, זה לא שם. ושם, מה? נכון, מאוד מאוד הגיוני, נכון? אני חושב שאין מה לצאת מזה, זאת אומרת, או ככה או ככה. אמת. עכשיו, שם הרב דן עם הרב מאיר דן פלוצקי. הרב מאיר דן פלוצקי, בעל ספרים חשובים, כלי חמדה וחמדת ישראל. הוא פלפל הרבה, הוא אגב היה נגד הציונות, אבל זה לא כך משנה לענייננו. הרב קוק דן איתו בין היתר לגבי המושג של כלל לעומת המושג של ציבור. של ציבור לעומת שותפים. למשל, יכול להיות שותפים, 1,000 אנשים שותפים ברכוש מסוים. נגיד, אם יש לנו, זה נגיד שותפות של 1,000 אנשים, אז לכל אחד מאיתנו יש אלפית. קצת פה, קצת פה, קצת פה, זה שלי, זה שלך, זה שותפים. לעומת זה, אם זה של הציבור, אין בו חלקים. זה דבר אחד. זה כאילו הוויה חדשה. זה בכלל לא משנה. כן, בדיוק. מה אתה אומר?
אני חושב שאתה אומר פה דבר מאוד חזק מבחינה משפטית.
נכון, נכון, נכון.
זה היום.
אני חושב שזה כמה השלכות, יש לזה השלכות למשל לגבי קורבן ציבור. האם קורבן ציבור יכול להיות תרומתו של יחיד? אז לפי הצדוקים שלא מכירים בערך של הכלל, אז הם אומרים, כן, גם יחיד יכול להתנדב קורבן ציבור, כי זה כמו שותפים. לפעמים החלק שלי קטן, לפעמים החלק שלי גדול, אבל זה חלק. לעומת זה, לפי התפיסה של הפרושים, כמו שהרב מבין אותה שם, הכלל הוא הוויה חדשה. לכן יחיד לא יכול להתנדב. זה צריך לבוא מתרומת הלשכה, מהמחצית השקל. כן.
ברוך השם, עד נכון לפני 30 שנה בערך, הכלל, זה היה פטנט שהלך יפה מאוד.
כן, אבל בדרך כלל אתה מדבר על 70 שנה. פתאום מה קרה שיש 30?
דן הסילון.
יש לי בעיה, יש בעיה. אני עדיין
ב-55. יפה. 55 זה אמצעי בין 30 ל-70. נכון? יפה.
נפש שלי עוד לא יצא מזה.
יפה מאוד, יפה מאוד. טוב, כן, מה אתה אומר? טוב, בסדר. אוקיי, אז... מה? בבקשה.
מה אני אמר, מה שמו?
ואמרו לי, מה שמו, מה אומר עליהם. זה פסוק. אז שם המהר"ל הסביר את כל הנושא הזה של ארבע מדרגות וכו'. טוב, בואו נמשיך. ועוד, באלו ארבע לשונות של גאולה. פירוש, אני רוצה להוסיף עוד משהו. ההבחנה הזאת בין ציבור לבין כלל, זה היסוד של ההבחנה נמצא ברמב״ם, למרות שהרמב״ם לא בדיוק בכיוון, אבל לגבי המושג צורה בכלל. המושג צורה. אצל אריסטו ואצל חכמי ישראל בימי הביניים זה לא בדיוק אותו הדבר. כי לפי אריסטו הצורה היא בעצם הביטוי האולטימטיבי של החומר. כלומר, היא מאוחדת באופן הרמוני עם החומר. בישראל יש מושג של צורה טרנסנדנטית, צורה נבדלת. זאת אומרת, הצורה היא לא, מה שחכמים, חכמי ימי הביניים קוראים צורה, זה לא ממש הצורה, אומר רמב״ם, אלא ידמה לצורה. זאת אומרת, זה נשגב יותר מן החומר. זה משהו עצמאי, רוחני בפני עצמו. כן, הצורה היא ישות רוחנית. כן.
מה ההבדל בין הציבור לכלל הציבור?
בין ציבור לכלל הציבור? לא יודע.
יש דבר כזה בכלל הציבור?
זה בעניין של שפה, של מה אתה משתמש בזה. ביטוי. טוב, מה אתה מסתכל עליי ככה?
אני עדיין מנסה להכיר את
ה... ניקוד להם.
לא
הצדוקים, הצדוקים והפרושים. כן, הצדוקים טענו שיחיד יכול להתנדב קורבן ציבור. והפרושים אמרו שלא. אומר הרב קוק, מדוע הצדוקים חשבו שאפשר? כי הם הסתכלו על הציבור כעל שותפים. כלומר, אין הבדל מהותי, כלומר, הם לא קיבלו דברי המהר"ל, שמסביר להם שבכלל יש משהו שאין בפרט, שהוא החיבור כיחידה אחת. אז לכן הצדוקים אמרו שאפשר שיחיד, אני היום תורם את קורבן התמיד של היום. מה שאין כן, הפרושים אמרו, אתה לא יכול, אתה יחיד, וזה של הציבור. ציבור ויחיד זה בכלל לא, זה לא נדבק אחד בשני. בסדר? כן, ולכן אתה לא חלק מן הכלל. הכלל כאילו כולל אותך, אבל אתה לא כולל את הכלל. ולכן הכלל לא יכול להקריב את הקורבנות שלו, אלא מתרומת הלשכה. תרומת הלשכה זה הכוונה הקופה של מחצית השקל של כל ישראל. כן, הקופה הציבורית, דווקא.
ולכן ה-70 נחלק בין עלייה ראשונה, שנייה, שהכל הייתה אותה מטרה, שברוך השם השנייה עשתה את העבודה.
נכון, השאלה גם חלק למספר 70. כן? יש כמה אופנים לחלק למספר 70. למשל 35, ועוד 35. נכון? הלאה. כן, יהי רצון. עכשיו, ועוד באלו ארבע לשונות של גאולה. פירוש אחר, והוא זה. כבר ביארנו אצל ויוציאנו השם ביד חזקה ובזרוע נטויה, כי ישראל היו משועבדים במצרים מצד ישראל בעצמם, ומצד המלך המושל. וזה. כי יש עם ראוי לשעבוד מצד עצמם שהוא שפל ודל. ויש עם שאין ראוי מצד עצמם שהוא משועבדים, אבל המושל מתעורר בכוח גדול מאוד למשול עליהם. כלומר, יש עם בעל נפש שפלה, אז מצד עצמם הם ראויים לעבדות.
מי זה?
מי זה העם הזה? אני לא יודע, צריך לחפש אותם. ואצל ישראל, מה?
בני נוח.
בני נוח זה כולנו. כן, מצד שפלותו, כן, כן, נכון. ואצל ישראל היו שניהם. אם מצד ישראל, מפני שלא היה להם מעולם ארץ לנחלה, ולו היו עם מיוחד, כאילו היו עבד יליד בית למצרים שנולדו בארצם ותחת רשותם, ומצד הזה ראויים הם לעבדות. ואם מצד פרעו הרשע שהיה מתעורר עליהם בכוח גדול לשעבד בהם. וכנגד הראשון אמר, והוצאתי אתכם מתחת צבאות מצרים. פירוש, כי היו ישראל מוטבעים בשעבוד מצרים. מפני שנולדו במצרים, עד שהם שקועים בשעבוד בתוכם. ואמר על זה, והוצאתי אתכם מתחת צבאות מצרים. וכנגד פרעו שהיה רשע, מתעורר למשול עליהם. אמר, והצאתי אתכם מעבודתם, לשון הצלה. מי שבא על אחר בכוח גדול לשעבדו, והוא מציל אותו. אמנם, וגאלתי, הוא הוצאה מרשות אחר, שעד כאן לא הזכיר רק הסרת הסבל והעבדות, אבל הוצאה מרשות הוא עניין אחר. וזה אף על גב שלא היו פועלים בהם המצרים בעבודה, מצד שהם ברשות זולתם אין זכירות. ולכך אמר וגאלתי אתכם, ואחר הגאולה מרשות זולתם ולקחתי אתכם לי, הוא החיבור בו יתברך, והרי לך פירוש ארבע לשונה של גאולה, כל הדברים דרך אמת ואמונה. ולפיכך, כאשר בא ההוראה על עצם הגאולה, בפסח מצא ומרור, שזה מורה על עצם הגאולה, בא ההוראה עוד בארבע כוסות על מדרגה יותר עליונה. כי מדרגת גאולה זאת שהיה לה מדרגה על מדרגה, עד שמגיע מדרגת גאולה, זאת אין מדרגה עליונה. יוצא לפי זה שפסח מצא ומרור, זה גאולה במובן הנמוך.
חסר עוד אחד.
מי משלים? ארבע כוסות. יוצא שארבע כוסות, כן, זה מדרגה יותר עליונה מאשר פסח מצה ומרור.
כל מי שלא אמר פסח מצה ומרור שתה
ארבע כוסות, אבל איך אתה יכול לדלג מדרגות? כן,
זה פנטסטי לראות שמאז ועד היום בכל שלב הוא נותן לנו עוד משהו.
נכון, זה השיטה של המהר"ל, הוא עושה שכבות מה שנקרא. כן, ולפיכך מה?
במצרים היה גאולה ביתה, הוא אחישנה עם כל
המכלול. במצרים זה הגאולה אחישנה.
אחישנה?
ודאי.
למה?
לא היה 400 שנה.
בסדר, אבל לא היה שקלול.
אז זה בסדר, רטרואקטיבית מסדרים. אבל זה נקרא הסדרי תשלומים. כן? מחיקת חובות. אבל זה ודאי שזה היה אחישנה.
גם פה, גם פה יכול להיות בתקופה שלנו. יכול להיות כל מה שעברנו בשואה.
בסדר. אז... היום אני לא יודע, אני חושב שזה, אומרים שזה גאולת בעיתה היום. כן. בעיתה. היום זה גאולת בעיתה. בתו ובתת, כן. אבל זה גאולת בעיתה.
זה לא לדור, אבל לא הגיע הזמן לפי חלק מה...
למה לא הגיע הזמן? עבר כבר מזמן.
אבל יש שיטה שעוד לא הגיע
הזמן. למה? למה
אתה אומר? חסר איזה משהו.
למה חסר?
כמה שנים.
למה? בתשח היה זו, נגמר. בעיתה. הגאון מבין מה אומר תשח. יש שיגידו שיטה מסוימת. מי הם יכולים כדי לחלוק על הגרא? הגרם אמר את זה, וגם רבי משה חלפון. כן? כן? איפה הגרם אמר את זה? בפירושו, לספרה לצניעותה. בפרק חמישי, שם. כן.
לא הזכרתי שהוא מזכיר יין בפעם שהנזיר...
לא, 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 הוא מזכיר יין, אבל לא פה. הוא הזכיר את זה לפני כן, כשהוא דיבר על ארבע כוסות. איך נזיר שותה ארבע כוסות? הוא לא שותה. אז הוא לא יוצא, הוא לא יכול. יש, נגיד אדם שאין לו יד, איך יניח תפילין של יד? לא יכול, זה לא מניח.
פה יש לו פתאום,
זה יעשה את הנדרים. אבל ראש, ואם הוא לא עשה? או אדם שאין לו ראש, איך יניח תפילין של ראש? אז דווקא ראיתי כמה אנשים בלי ראש.
כמה
שמיות. טוב. ולפיכך, כאשר באה ההוראה באכילת מצה על הגאולה, בהוראת ארבע כוסות, יש פה שאלה. שלום לרב, לגבי שוטפים, מי שוטף? וציבור. יש בישראל אנשים שמייצגים את הציבור. למשל, משה רבנו היה שקול כנגד כל עם ישראל. תודה רבה, ראובן. אני יודע את זה לגבי שותפים, לא לגבי שוטפים, אבל בסדר. כן, נכון, נכון. יש אדם שהוא מייצג כל כלל ישראל. אבל זה אומר שכל הכוח של משה זה מכוח הציבור. זה מה שכתוב, לך רד כי שיחת עמך. אומר רשי, לא, כלום נתתי לך גדולה, אלא בשבילם. אם הם יורדים, גם אתה יורד. זה לא שהוא במקומם.
מלך הוא... בלי עם לא מלך.
כן, מלך בלי עם זה לא מלך. ולפיכך, כאשר באה הוראה, באכילת מצה על הגאולה, באה הוראת ארבע כוסות לראות על מדרגה יותר עליונה שיש לה גאולה. כי ההפרש שיש בין האכילה והשתייה הוא דבר זה. כי האכילה, כמו שהתבהר, הוא יותר גשמי מן השתייה. כי המשקה הוא דק יותר, וכל דבר שהוא דק הוא יותר רחוק מן הגשמי. ודבר זה יתבהר בסמוך. ולפיכך באה שתיית ארבע כוסות על מדרגת הגאולה שהיא יותר עליונה. לכן באכילה יש לנו רק שלושה, כנגד שלוש לשונות ראשונים, ובשתייה, שזה משהו יותר עליון, יותר דק, אז יש לנו ארבע לשונות. ומה שהלשונות של גאולה ארבע דווקא, יתבהר בסמוך. ולפיכך, אכילת מצה וארבע כוסות, באו להורות על מדרגת הגאולה, שהיא מדרגה על מדרגה. כי כן הוא האכילה והשתייה. שהשתייה שהוא ממשקה, אינו גשמי כמו האכילה. יש לך לומר, המדרגה העליונה שמורה עליה השתייה היא זאת. וזה כי אף שהמצה היא מורה על שהוציא אותם אל חירות, היינו עצם היציאה לחירות, אבל וגאלתי אתכם בזרוע נטויה לא בא על עצם היציאה לחירות, רק בא על שיהיו נגאלים. וכן הוצאתי אתכם מתחת ציות מצרים והצלתי אתכם מעבודתם, וכן לקחתי אתכם ללעם. כל הדברים האלו באו להורות על שלא יהיו משועבדים למצרים, ויהיה עם שהוא נגאל ויהיו אל השם יתברך. ודבר זה הוא יותר מדרגה עליונה, כי המצה היא על עצם היציאה בלבד. אבל אלו ארבע לשונות של גאולה, הם דברים קיימים, עומדים כך בתמידות, ולכך הדבר הזה הוא יותר במדרגה עליונה ממה שהוא עצם היציאה, כי אין ספק כי שלמות הדבר בא בסוף הדבר ובגמר שלו, כאשר כולו נגמר ונשלם. ועצם היציאה הוא דומה אל הלידה, כאשר הוולד יוצא לאוויר העולם. כי כבר אמרנו למעלה כי ישראל הם דומים לוולד היוצא לאוויר העולם, וזהו עצם היציאה שהוא דומה ללידת הוולד. אבל אלו ארבע לשונות הם באים כאשר נשלם הגאולה ונגמר, דומה לוולד שכבר נולד והוא נמצא בעולם בצורתו אשר נשלם. ודבר זה יותר מדרגה עליונה ויותר שלמות, כלומר יותר טוב. זה יותר טוב, אם כן, להיות ולד שיצא מן הבטן מאשר ולד שיוצא מן הבטן. מה?
או מדרגת אדם הראשון.
שמה אדם הראשון?
נולד בגיל 20.
זהו, כן, שאדם הראשון נברא בגיל 20. כן, מה זה נברא בגיל 20? הוא כבר שלם במדרגתו. ולפיכך, בא הרמז על אלו ארבע דברים בארבעה כוסות. כי הכוס מורה על מדרגה יותר מן האכילה, שהמשקה אינו כל כך גשמי. כי האוכל, לגסות האוכל ולעבוד שלו הוא גשמי. ודבר זה ידוע, כי המשקה יותר דק ויותר רחוק מן הגשמי מאשר האוכל. ובפרט היין. שם, כן, יכולת להגיד, בוא נשתה מים. גם זה יותר רוחני. אבל אתה שותה מים, אתה עדיין נשאר בגשמיות. אתה שותה יין, אתה עולה למדרגות עליונות יותר. כי משקה... מה? תלוי, כן? ירידה צורך עלייה. כי משקה היין הוא נבדל. ראיתי פעם אגדת פורים. אז זה מתחיל במקביע כוס תשיעי ואומר. כן? ובפרט היין. כי משקה היין הוא נבדל מחומר וגסות העיניו. ולפיכך היין בפרט מורה על דבר שהוא יותר מדל מן הגשמי, והערך והייחוס הוא שווה. כי כשם שיש עם האכילה שהיא גשמית השתייה שהיא יותר דקה ויותר רחוק מן עבוד גשמי, כך עם החירות המורה עליו אכילת מצה מצאת מצווה כמו שהתבהר, יש עם זה מדרגה שהיא יותר עליונה, והם ארבע מדרגות אשר הם יותר במעלה. עכשיו מתחילה פה קושיה והיא מקשה. מה? בבקשה. בבקשה. מה? מה הבעיה? שכבר יצא, כן.
ועל זה לקבל
שכר. So what?
על עבודה עצמית, זאת אומרת שכביכול...
מה השאלה?
השאלה היא, האם צריך, הרי אמרנו שבעל תשובה, אדם שהוא בעל תשובה הוא יותר גדול מצדיק. צדיק שהוא נברא צדיק.
בקיצור, אתה אומר שצריך לעבוד, מה השאלה עכשיו?
האם זה יותר גדול? זאת אומרת, תינוק שנולד צריך לעבוד ולהגיע למדרגה.
זה לא הנושא של הגאולה, פה אנחנו מדברים על גאולה. הגאולה היא היציאה מעבדות לחירות. בתוך היציאה מעבדות לחירות אנחנו מבחינים בשני שלבים. השלב של היציאה עצמה והעובדה שהוא יצא. זה מה שמעניין אותנו, עוד לא עוסקים בחינוך וכדומה. בסדר? בבקשה.
מה הוא רוצה להגיד, שהיה לו כזה שהוא מהרצה?
כן.
זה לא הגיוני.
למה?
כי אנחנו קודם כל זה דבר רק לזה דבר הבא.
נכון, שאלה טובה, מה עוד?
זה לא מסתדר. דבר שני, וכמה דברים כתבו על המצא, לחם בריאות, לחם זה, סגולות.
נכון.
גם הזוהר
כותב על זה. טוב, יפה. זאת אומרת, אתה מקשה משני צדדים. האחד שמצא דאורייתא, יין דרבנן. אז מה אתה עושה מהיין דבר גדול? ב', עיקר הדרשות מצאנו על המצא ולא על היין. נכון? שאלה זו שואל המהר"ל בעצמו, הנה, והיא מקשה. אתה רואה? אתה הזמנת את המהר"ל, מיד מתייחס. מקדימים אותו. זה כמו עם המלאכים שאנחנו... ואם יקשה, אם אלו ארבע כוסות יש להם מדרגה עדיונה יותר מן האכילה, אם כן, למה אינה מן התורה? זו השאלה הראשונה ששאלת. כי זה לא יקשה לך כלל. מפני, כי העיקר הוא עצם היציאה לפי שהוא הנס והפלא בעצמו. אבל מכל מקום, בעניין המדרגה והמעלה, אין זה כל כך גאולה בעצמה שיציאה לפועל. כי דבר זה שהוא היציאה לפועל, הגאולה, הוא שינוי מן עבדות לחירות. וכל דבר שיש בו שינוי, אינו מדרגה אלוהית לגמרי, כמו כאשר כבר נשלמה הגאולה, כי דבר זה היא מדרגה עליונה ביותר, ולפיכך הרמז על אלו ארבע דברים משתיית ארבע כוסות, שהמשקה ובפרט העין נבדל מן גוף הענב הגשמי, ולפיכך מצוות, לפיכך אכילת מצה ושתיית ארבע כוסות, באו להורות על קבלת ישראל שתי מעלות. האחת הוא עצם היציאה לחירות שבה ההורה במצוות מצא, והשני על מה שישראל הם נגלים כבר, ודבר זה מעלה עליונה יותר באשר כבר הם נגלים. או שתאמר כי הגאולה יש לה שתי מדרגות, המדרגה האחת מה שהם נגלים בעצמם יוצאים מרשות אחרים, והמדרגה השתייה סדר הגאולה וציור המושכל שלה מופשט מן הגוף לגמרי, רק נקי מופשט מן הגוף והתקשרות סדר הגאולה בו יתברך, ובלו ארבע לשונות לא נזכר רק סדר הגאולה. והוצאתי אתכם והצלתי אתכם וגאלתי ולקחתי כל אלו דברים עם סדר הגאולה, ואשר הגאולה מסודרת מנו יתברך וציור המושכל וסדר שלו יותר במעלה. לפיכך ארבע כוסות הם באים על מדרגת הגאולה שהיא יותר עליונה, ועל כל פנים הדבר ברור כי יש לגאולה מדרגה עליונה יותר. ולפיכך אכילת מצה שהיא אכילה גופנית, שהאכילה מתפרנס מנה הגוף וישוב הבשר, הלחם מה שהוא אוכל, והשתייה ממשקה שהוא דג, וכל שכן כאשר המשקה הוא יין נבדל, ויוצא מן הענב שהיה נסתר לשם, וכבר אמרו, יין נתן, ניתן ב-70, וסוד ניתן ב-70, ואין הפירוש בלבד הגמטריה שבשביל כך נכנס יין יצא סוד. אבל דבר אמיתי מצד עצמו, כי היין הוא משקה נסתר יותר מאסתר הענב ומפנימיות הענב. ולפיכך היין שהוא גדל בנסתר ובפנימיות הענב בגמטרי הסוד לפי שהוא נסתר, וכאשר נכנס היין באדם מוציא הסוד, כי הוא בא עד הנסתר כפי מדרגתו ומוציאו. ולפיכך האכילה של מצה באה על הגאולה נגלית, והשתייה באה על מדרגה העליונה יותר. מה הוא ענה כאן? הוא ענה על שתי השאלות שלך. הוא אומר, מאחר וארבע כוסות זה מדרגה יותר עליונה, לכן זה מדי רבנן. ולכן גם לא מדברים על זה הרבה. כמו שעל הסוד לא מדברים הרבה. על הגלוי מדברים הרבה. שהוא לפי העיקרון שהתורה היא דומה למבנה האדריכלי הבסיסי. אבל אי אפשר לחיות בבית שבו אין אביזרים. כן? מה שעושה את הבית לבית באמת, זה כאשר ממלאים אותו. אז יוצא לפי זה שדווקא דבר שהוא עמוק הוא דרבנן. נכון, יפה. נכון, נכון, נכון. לפי זה, נכון, אז הייתה ראייה יפה מאוד. שמחזרים על הפתחים בשביל היין. שבוע טוב הרב. אם אמרנו שהאדם מורכב משלושה חלקים, והכלל הוא חלק רביעי, האם אפשר לומר שפסח מצה ומרור כנרד גאולת הפירט, וארבע כוסות כנרד הכלל? תודה. אכן כן. דבריך אמת ויציב הם, והם דברי המהר"ל. שלום כבוד הרב, אם המשקה יותר זך מהאוכל. מדוע בחוכמת הקבלה היין הוא כנגד בינה, והלחם כנגד חוכמה, שהיא גבוהה יותר מבינה? הלחם זה כנגד חוכמה? כן, בהחלט, אבל הוא שואל למה יין זה כנגד בינה ולחם כנגד חוכמה.
לחם זה גם אישה.
לחם זה גם אישה, כן. אז תגיד ששורש הבינה גבוה יותר בכתר וזהו. טוב, אני לא בטוח, אתה בטוח מה שאתה אומר? טוב, ולפיכך הם ארבע כוסות. כי הגאולה היא באה מעולם העליון לעולם הזה, שהוא עולם הריבוי, וכל דבר שהוא בא מעולם הנבדל לעולם הזה, יש בו ריבוי מחולק לארבע. כי מספר זה הוא מספר הריבוי, שהוא כנגד ארבעת צדדים המחולקים, ואילו דברים הם ארבע לשונות של גאולה. וסוד הזה הוא מבואר בתורה, ונהר יוצא מעדן להשקות, וגומר, ומשם ייפרד, והיה לארבע ראשים. כלומר, האחדות שמגיעה לעולם היא נהיית ארבע. שבזה בואר לך, כי כל דבר שבא מעולם הנבדל, כמו הנהר שהוא יוצא מהעדן להשקות הגן, שהוא בא אל העולם הטבע, שהוא עולם הריבוי, ייפרד לארבע ראשים. כי זהו כנגד הפירוד והריבוי שהוא בעולם הריבוי, ולפיכך הגאולה שבא מעולם העליון הנבדל, היה מתפרד לארבע ראשים, הם ארבע לשונות של גאולה, ודבר זה, הם ארבע כוסות שתקנו חכמים שיהיו באכילה זאת, כי מאחר שמורה אכילה זאת הוא אכילת מצה על הגאולה, כאשר מבואר, ויש עם האכילה השתייה, שהיא יותר רחוקה מן הגשמי, כמו שהתבהר, מחויב שיהיה גם כן הגאולה, שמורה האכילה, שיש עמה מדרגה יותר עליונה ויותר אלוהית. ועל זה באו ארבע כוסות, בשתייה על מדרגת הגאולה, כמו שבה האכילה על הגאולה הפשוטה, כאשר אמרנו. עד כאן להיום. שלום.